תקס"ג, שזה 1802, באו, הודיע בקרב הקהילה היהודית על הקמת הישיבה, והוא מנסה לגייס תמיכה. ומעניין אותי בעיקר איך משכנעים בן אדם שחי במקום אחר לתרום כסף למישהו שחי בוולוז'ין. כי תבינו, מה שרב חיים מוולוז'ין שינה במבנה של ישיבה, היה מעבר מישיבה קהילתית לישיבה כלל ישראלית, נקרא לזה ישיבה המרכזית העולמית הראשונה, הוא הקים אותה, לא הרב קוק. ואני רוצה קצת להעביר, כשמדברים על ישיבה קהילתית, זה לא הכוונה שבני הקהילה הלכו אחרי צהריים ללמוד או בערב לאיזה שיעור בקהילה, אלא הכוונה היא שרב הקהילה, חלק מהתנאי חוזה שלו היה שהוא היה מקבל תקציב מסוים מהקהילה להחזיק כמה בחורים שלא בהכרח גרו בעיר, יכול להיות שהם באו ממקום אחר, והוא היה לומד איתם, והם היו אוכלים את המוסד הידוע של טג, כלומר איך הקהילה הייתה מחזיקה אותם, אז היו מזמינים אותם לארוחות, והם יכלו לאכול ימים אצל טג, זה יום, יכלו לאכול ימים אצל האנשים האלה. מה שרב חיים מוולוז'ין בעצם שינה בתפיסה, זה שהוא בא ואמר, בוא נקים ישיבה, לא שהישיבה היא כפופה לרב העיר שמחזיק כמה בחורים שהוא לומד איתם, אלא הישיבה עומדת בזכות עצמה, והישיבה הופכת להיות מוסד כלל ישראלי שהוא מקבץ אליו מכל מיני מקומות אנשים, שזה הביא, השינוי המבני הזה הביא לבניין של מערך תקצוב שניתק אותו מהקהילה המקומית. כשמסתכלים קצת בדברים שרב חיים מוולוז'ין עשה, הוא לקח את מערך התקצוב של השדרים של ארץ ישראל והפעיל מערך דומה ביחס לישיבה, וזה בא מתפיסה ערכית שהישיבה בדומה לארץ ישראל הוא לא מוסד שמי שלומד בו, אלא הוא כלל ישראלי, כלומר עם ישראל כעם צריך להחזיק ברעיון של ארץ ישראל, הוא גם צריך להחזיק בתורה, שזה קשור בתפיסת עולם שלו על תורה לשמה, שהיא תפיסת עולם שהיא אומרת שלימוד התורה מקיים את העולם, ולכן לומדי התורה בעצם לא עושים פעולה רק פרטית שלהם, שאני מילאתי קריסי בשעס ופוסקים, אלא תלמידי הישיבה בעצם פועלים במישור הקוסמולוגי שהם, העולם צריך שבחורי הישיבה האלה יהיו. בעצם זו חובתו של כל יהודי לשאול את עצמו, איך אני מקיים את העולם? שהנגזרות המעשיות בישיבה, שהגיל של התלמידים היה נמוך, זה לא היה מוסד להכשרת רבנים, כי לשם מה אני צריך לגיל גבוה, או כאילו בשביל לקיים את העולם אפשר גם ללמוד שאתה בן 15. הגיל הממוצע של תלמידים בישיבת וולוז'ין היה 16-17, זה היה ישיבה תיכונית כזאת.
מי שלא צריך פה ביאליק להתפקר, איך
הוא יצא?
נשאר
כל השנים? לפי מה שאני קראתי, הממוצע של השנים שנשארו לא עברת שנתיים שלוש.
לא,
ואז אחד לכבר היית ממשיך ללמוד בעוד מקום, היית חלק יפור רבנים, חלק לא, כאילו זה לא היה מוסד להכשרת רבנים. תוכנית לימודים, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אז אני לא אחזור על זה, אבל למדו הכל, כי הערך של הלימוד הוא פשוט ערך, זה שאתה לומד, זה הדבר בעל הערך. כל השאלות, מה המשמעות, מה זה נותן לי. ובהקשר הזה גם כשרב חיים פנה,
מי הגיע לשם? אבל כולם הגיעו?
בשיא של הישיבה היו בכ 400 תלמידים.
זה היה שלב מעמד גיבור?
לא היה מסלול ברור אחרי זה, מה אתה עושה? ואני נניח שאחרי זה היית מתחתן ועובד אצל השוור, עובד באיזה כולל, מקבל מהשוור 10 שנים שהוא מפרנס אותך, דברים מהסוג הזה. זה לא היה כמו היום במסלול ככה מסודר. בכל אופן, מה שאני רוצה להקריא רק בהקשר של הסוגיה, וזה הפינה להיום, זה רב חיים מוולוז'ין, כשהוא כותב את המכתב הזה, הוא מפרסם אותו ברחבי הקהילה היהודית, אני אומר, הוא משנה משהו עמוק בתפיסה. מבני הקהילה שנותנים לרב תקצוב להחזיק בחורים, הוא בא והוא אומר, אנשים מכל רחבי העולם היהודי צריכים להחזיק את ישיבת וולוז'ין, וזה מתוך תפיסה שישיבת וולוז'ין היא לא רק כאמור של בני ישיבת וולוז'ין, של כולם. והוא כותב את זה מפורש באיגרת, הוא כותב כך: אתם מדביקים בהשם ובתורתו יתברך שמו, מאמינים בני מאמינים, כי תורתו הקדושה היא חיי נפשותינו, והעולם מושתת על לב אל פינו בהגיוננו בה. איזה הדים ברורים של דברים שיוחז בנפש החיים, שהעולם בנוי על הבל הפה של לומדי התורה. זה מה שנותן לעולם קיום. ובפרט, מעת שגלינו מארצנו ואיבדנו כל טוב, זה הרבה לפני הרצל, אבל תשמעו, אין לנו שיעור רק לימוד התורה. כלומר, כשיהודי, עכשיו אני מדבר רב קוק, בסדר? כשיהודי חי במדינה, בחברה שלמה שהוא צריך לקיים אותה, ברור שלהגיד מה שמקיים את החברה, את העולם, זה רק ללמוד תורה, כפי שחושבים אולי כמה תלמידי חכמים, זה תפיסה שלא מתיישבת על הלב, מה אני אגיד. אנחנו חייבים להעמיד מקרבנו קשת מגוונת של אנשים שיהיו אנשי מעשה, שיבינו שקיום העולם כולל גם לבנות חומות ודלתיים ובריח, כמשל. אבל כשאתה נמצא בגולה ובעצם קיום העולם החומרי הוא היה יותר הכתפי החברה הכללית, אתה לא צריך להעמיד חברה שלמה. גם לא כוח נתנו ליהודים להעמיד חברה שלמה, כן? הם היו דחוקים לפינה מבחינת המעמד שלהם. אז הוא אומר, אנחנו מקיימים את העולם על ידי לימוד תורה, ואין על הקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דל אדמות של הלכה בעולם שלו. הכוונה הפשוטה היא שאנחנו רוצים לקיים את העולם, העולם קיים למען זה שילמדו בו, בלי לימוד התורה אין עולם. ולכן אני מדלק קצת, הנה כל העדה כולם קדושים ומאמינים, לא נברא אדם אלא עבור תכליתו, או בלשון פשוטה, זה מוטל על מי? על כל העדה. זה לא תפקיד שמוטל על בודדים. ואז הוא בא באמירה הבאה, שאני מקווה שנקבל את זה ברוח הנכונה ולא בציניות, אחינו בני ישראל, אולי הגיעה השעה לגדור הפרצה הזאת, כמו לקחת על עצמנו את המחויבות שלנו ונשוב להחזיק בתורת השם בכל כוחנו. עכשיו, איך מחזיקים בתורת השם? אז הוא כותב כך, יש כמה תפקידים אפשריים, יש כל אחד ישתבץ בתפקיד. בדיוק, מי ומי המתנדבים למד התלמידים? אפשר להגיד, אני רבנן, עכשיו אני חוזר לסוגיה, איך אני עושה את זה? אני מקדיש את חיי להוראת התורה. אתה יכול להגיד שככה אני עושה את זה. מי ומי המתנדבים להיות מעשיים למצווה הזאת? אתה יכול להגיד, אני איציק ומיקי במשרד, שהתפקיד שלי הוא לא ללמד, אלא מה התפקיד שלי? להרים את זה מבחינה ארגונית. מי ומי המתנדבים לא בין התלמידים? אפשר להגיד, אני מקדיש שנים מהחיים שלי ולומד בישיבה הזאת, אני לומד תורה, גם ככה אני נרתם למען המטרה הזאת. מי ומי המתנדבים להיות תורכי דורייתא במודם? אפשר בצ'ק, בכרטיס אשראי, כן, כל הקרוב הקרוב אל תורת השם יחיה חיי עולם, כי בצל הכסף, בצל החוכמה, את חיית בעליה. זה חלק מלקיים. ואני, וכאן הוא כמו בעל רשימת שמירות ללוח, יש פה ארבע אופציות, אז הוא משבץ את עצמו. ואני ראשון מהמתנדבים, בלי נדר, להיות בין המלמדים. אני מתנדב להיות ראש הישיבה. כן? אז אני התנדבתי, מה איתכם? תתנדבו אתם לתפקיד שלכם. נשמע לך לא טוב, אז תקרא את ההמשך. הנה ידעתי, כאילו זה... אני אגיד לך איך אני קורא עם טקסטים כאלו. זה בן אדם שמקשיב לצו השעה, שואל מה עם ישראל צריך, ולוקח לעצמו אותו לאחריו. מה מרוב הנובע, אז בסוף לא נעשה כלום. מדובר בלקיחת אחריות שהיא נשמת אפה של היכולת של אנשים לעשות שינוי, ורב חיים מוולוז'ין זיהה צורך ועשה את זה.
אבל זה דבר נבע, אני מתנדב, הוא כמו כולם, לא אחד שבמגבלה.
אני אספר לכם בפינת הסיפור של וולוז'ין, עוד סיפור אחרון. הרב אלישיב קנול, אני לא יודע אם אתם יודעים, הידוע מהספר שלו איש ואישה, אז הוא איכשהו קשור גם לבית הרב בוולוז'ין. אמא שלו הייתה אחות של יונה בן ססון, שמשפחת בן ססון הם צאצאים של חיים מוולוז'ין. איך דרך רב חיים הלל פריד, שמעתם על חיים הלל בן ססון? אז קוראו לשם רב חיים הלל פריד, שהיה אחד מראשי ישיבת וולוז'ין. וישיב עצמו למד במרכז, אחרי זה למד בארץ, גם איש מעשה מאוד גדול, מאוד מעורב בכפר עציון ובעמותה של הגוש. הוא אדם מעשי מאוד, משלב ממש תורה עם דרך ארץ בצורה שלו. וסיפרו לי ההורים שלי שפעם היו בשנות ה-70 באיזה אספה כזאת, לא יודע, שהיו שם כמה קרויבים מבית הרב, לא יודע, ומישהו שם פנה בטרומיה גדולה לאבא של אלישיב, דוב קנול, שהיה מהחלוצים של כפר עציון בשנות ה-40, ואמר לו, איך זה שהבן שלך לומד בישיבה? ואני לא יודע אם אתם מודעים שהיה פעם קצת דינים בין עולם המעשה לבין עולם הישיבות. ואמר לו, כאילו, כן, הדברים ידועים. אז ענה להם דוב קנול שכל דור צריך לשאול את עצמו מה הצרכים של אותו דור. הוא אמר לו, אני כשהייתי חלוץ בשנות ה-30 ו-40 היה צריך לייבש ביצות, זה מה שעם ישראל היה צריך, היה צריך לסגור את הגמרא וללכת לייבש את הביצה. והיום הוא אמר לו, יש לנו ביצות רוחניות, ולשיב גם לייבש ביצה כמוני, הוא חלוץ, הוא רק מבחין מה הצרכים של הדור שלו. וזה בעיניי, אני סוגר את פילת הסיפור, בסדר? הרבה מהדברים שדיברנו פה בימים האחרונים, הרבנה לא צריך להנתיר אותה. כשמה שאני רוצה לסגור בקצרה, רק שהדברים יהיו סגורים עד הסוף. אתמול מי שהייתי בחבורה, עברנו לראשונים עצמם, לשאלה, והיא מה ההגדרה של תלמיד חכם. אז אוקיי, הגמרא פותרת תלמיד חכם, אבל מי הוא? שזה כמובן בנוי על איזו שאלה, מה היסוד הפטור? כן, וכאן ראינו בעליל שחכמי ספרד המובהקים קרים יגש שפצוטת על ידי הרמב״ם בפירוש המשנה, וגם ברים יגש עצמו בחידושים כאן, וגם הרמב״ם שמאמץ את הדברים, וגם היד רמה, כולם הלכו בקו שיסוד הפטור לא בנוי על עושר, על עניות. זה לא הקלה כלכלית למי שאין לו כסף, אלא שיסוד הפטור בנוי על כבוד התורה, או אני חוזר ברמב״ם, אי הצורך בדברים האלה. ולכן הם באו והם אמרו, כל מי שמוגדר כתלמיד חכם הוא שאני צריך לכבד אותו בלי להתייחס לשאלה של מעמדו הכלכלי, אני אמור לפתור אותו. אלא
איך שהוא גדל, זה גדל, זה דין תורה שיש לו פטור. השאלה, אם זה דין תורה, אז אולי
יעזור
לו לשלם.
כן, בוא, היות והרמב"ם בפירוש המשנה מזכיר את המשנה בשקלים עם מחצית השקל שפטרו את הכהנים, אותה משנה גם אומרת שהכהנים שוקלים מעצמם. או בוא נאמר גם את הדבר הבא, רוני מרטין שלח פה לאיזה שני מאמרים של בלוג באינטרנט, רב צעיר, האם טוב שהרב ישלם מיסי קהילה. אז אני יכול רק להגיד, מי שלא משלם מיסים, יש לזה מחיר גם כן. אולי אתה מוציא פחות כסף מהכיס, אבל יש לזה מחיר. אתה בעצם לא כמו כולם, אתה שונה. כן, עכשיו, האם אתה רוצה להיות כמו כולם או לא? זאת שאלה, כן? במגדל עוז, הרב הוא יכול להצביע באספות חברים?
הוא לא חבר.
הרב,
למה הוא לא חבר?
אולי הוא מרגיש שלא טוב שהוא יהיה חבר, אולי הוא לא רוצה להיות קיבוצניק, לא יודע. אני לא יודע. אני יודע שהרב עודד שהיה רב במגדל עוז, אז רבקי היא חברה, והרב עודד לא היה חבר אז. כאילו אם אשתך חברה זה אמירה שאתה רוצה לגור בקיבוץ,
מבחינת החובות שלה כמו כל אחד אחר.
בסדר, האם הרב שומר כמו כולם?
יש את זה, דווקא בסוגיה מעניינת, האם יש תורנות שמירה או תורנות רפת? השאלה אם זה נקודה של הרב הראשון, הרב עודד, הוא חושב שזה לא נכון שהוא יהיה תורן רפת, או שאם דווקא אמר שבחינת קודם נראה לו שזה נכון, אבל כיוון שהרב הראשון, הרב עודד,
כן,
אבל
אני יכול להגיד לכם שבכפר דרום, אבל יש פה גם את השאלה של ההתנגשות של התפקידים. נגיד, אם הרב יקבל שמירה באמצע תפילה ביום כיפור, אתה יכול להגיד כן, מה כולם שומרים? אולי שלא, למה? כי אתה חושב שחלק בתפקידו כרב יום בבית כנסת, נכון? זה הדין, זה נושא הדין, אבל בכל זאת בספרד,
השאלה מה זה ביזוי, כמה אתה צריך לרדת למטה, כמה אתה צריך לשמור עליך, זה נקודות מאוד רגישות, גם כל אחד יש לו את התפיסה האישית שלו, אבל יש רב שחושב ככה.
לא, ביזוי זה שאלה אחת.
היישום של העקרונות הוא משתנה מחברה לחברה, זה לא...
נכון, נכון.
אבל הביזוי זה שאלה אחרת, אני חושב.
לא, אבל זה של רפת, למשל, השאלה זה משהו שנכון מבחינת ה...
אם רפת זה כמו אכלוזה, זה כמו אכלוזה, רפת, כן. שאיזה מסריח, זה... כן, זה שאלת האכלוזה. בספרד ברור להם שהפטור לא על רקע עניות, אלא מי שתמיד חכם הוא מקבל את הפטור הזה. מצד שני ראינו דברים מאוד מאוד משמעותיים, שזה לא מי שבעל ידע תורני, מי שבעל ידע תורני, אלא מי שתורתו אומנותו. זה הביטוי, וכאן נכנסו לשאלה גדולה, מי נחשב תורתו אומנותו. אז ראינו היד רמה נתן שתי הגדרות שהן בעיני הגדרות מאוד מכוננות. הגדרה אחת הייתה שיש לו יושרה, שהוא מתנהג כמו רב, שהוא מייצג ערכים תורניים, שהוא לא מבזה את התורה, שהוא שומר מצוות, שהוא אדם מוסרי, שיש לו אישיות טובה. כן, להיות בעל ידע תורני, אבל שאתה לא מגלם באורחות חייך, באישיותך, את הערכים של התורה, התורה היא לא האמנות שלך. אולי אתה יודע הרבה, אבל לא על זה מדובר. והדבר השני, שהוא לא פחות חשוב, צריך לשים לב אליו, זה הרים יגש מדבר כנראה על אחד שפשוט ירש כנראה הרבה כסף. לא יודע, אומר אחד שיש לו 1,000 שדות וגנות, כך הוא מדבר. הרמב״ם שם בפירוש המשנה. יש גרסה אחרת?
ראיתי בתשמה, בשוט הרשבש, אז יש גרסה שהוא היה צריך לשלם הרבה כסף על מה שהיה לו. לא שהיה לו דברים שהם בשום...
מה שגם לפני הבנו ממשתפת, שיש לו כל כך הרבה גינות ש... המס הוא משלם,
לא,
אבל זה
שווי,
זה המס,
זה
הרבה יותר.
100%, אבל מאיפה יש לו את הגינות והפרדסים האלו? מאיפה? הוא איש עסקים, הוא סוחר קרקעות או שהוא פשוט דרש אותם? ברים יגש לא מאוד ברור לי המקור של הכסף, אני לפחות הבנתי שיש לו. מה שיד רמה כאילו הוסיף לתמונה, וזה יעלה אחרי זה ויכוח ענק ושאלה באמת מאוד מאוד מהותית גם לחיים שלנו. הרי מיגה שאלת השאלה, והיא, סליחה, יד רמה, סליחה, עלת השאלה, מה מעסיק את הבן אדם הזה כל היום? ומה שהוא בעצם, הוא בא והוא אומר, הוא שהוא כן חושב שיעסיק אותו הניהול הכלכלי של החיים שלו. הוא לא חושב על בן אדם שלא מתעניין באיך הוא מתפרנס וגם לא דואג לפרנסה שלו. קצת הבנתי שהמודל הוא חופץ חיים, שהייתה לו חנות והוא היה חופץ חיים. מה, הוא התפרנס מהחנות, היה שם כמה שהיה גם החזוני שהייתה לו חנות כשהוא חי באירופה.
גם רבי יוסף קארו,
שסוחט אבנינו. כן, זה המודל, הם אומרים זה עדיין תורתו אומנותו. איפה עובר הגבול? הגבול עובר כשאתה, וזה אני אומר לכם, דעתי, אין מקום, אין קו ברור לגבול הזה. הגבול עובר בין סיפוק צרכים לבין, לבין, לבין מותרות, לבין עושר. עכשיו, איפה זה עובר? אני יכול לשתף. איפה זה עובר? איך אתה מגדיר? עכשיו, מכונית להחזיק, זה מותרות או להחזיק מדיח כלים בבית? להחזיק מי הבן?
הוא כתב השבוע ברבים שלו לדבר מעשר כתפים, אז הוא אנשים פנו לה ואומר, יש לכם מכונית, מה אתם רוצים? אתם
חיים
בלוקסוס,
תיסעו באוטובוס. כן, עכשיו אני שואל אותך, האם להחזיק מכונית היום זה לוקסוס? זה גם תלוי איזה, נכון? וגם תלוי איפה אתה גר? ומה הניידות שלך? למשל, אני לא יכול לחיות את אורח החיים הנוכחי שלי בלי אותו. גם אנשים שגרים באותניאל, יחיו משפחות פה על התחבורה הציבורית, זה מאוד קשה, נכון? מאוד קשה, עכשיו תוסיף שיש לך ילדים, כל מיני הקפצות לרופא, כל מיני דברים. כלומר, איפה עובר הגבול של מתי זה מותרות? אין להחזיק בבית מייבש כביסה, זה מותרות. אני חושב שלפני 30 שנה היו אומרים שכן. היום אני מניח ששלא, למה בין היתר? כי ההגדרה של מותרות לפי מה הוא מתיישר. לפי מה שהחברה שאתה חי בתוך הרגילה, לפי נורמה, לפי הציפיות שלך. אז זאת שאלה גדולה מאוד, כן, כלומר, ביישום המעשי שלה. ומה שהם בעצם באים והם אומרים, שבעיניי זה לא רק, זה לא קשור לשאלה אם הפטור רק עושר או לא. אם יש אדם שלנגד עיניו מושגת, הוא מציב מטרה של השגת עושר, זה לא שזה לא לגיטימי, אבל שלא יגיד שהוא אדם שהתורה ממלאת את כל ישותו. כלומר, אם אתה בא ואומר, אני תמיד חכם, שהתורה הפכה להיות הישות שלי, ולכן תכבדו אותי, כי אני מייצג את הערך של התורה, אני רוצה להסביר, זה לא שהתורה נגד לצבור עושר, אבל אל תגיד שאתה ספר תורה מעליך. אתה יהודי טוב, ששומר מצוות, שעושה את המוטל עליו, וזה לגיטימי, אבל אם אתה בא ואתה אומר, אני לא שייך לחברת העובדים, או אני שייך לחברת החכמים, ואני שייך, מי ש... אני הייתי אומר ככה, מי שתמיד חכם צריך להיות תאב לחוכמה. ופחות או יותר, מה שנאמר ברמב״ם שם, סליחה, ביד רמה הוא, שכמה שעות אתה לומד, או מה מעסיק אותך, זה גם עמת מידה לשאלה של כמה אתה והתורה הם אותו דבר או לא. ולכן יש פה מצד אחד קול שבא ונותן לגיטימיות לפרנסה, אבל הוא כן יוצא באיזושהי תביעה של הצבת רף, שהדבר הזה עורר מאומה רבתי מאוחר יותר במקומות אחרים. כן, בבקשה.
כלומר, למה יש פה ברור שני אחים שאומרים התורה, הגישה היהודית נוקדת שהם מתנגשים. שאלה היא למה?
אז אני אסביר לך למה, אני רוצה לחזור לביטוי תורתו אומנותו. בסדר? עכשיו פה נוגעים קצת בדברים שהרב ראם אומר הרבה, ואתם שומעים מבוגרים כל מיני הערות, או ציניות או לא ציניות על זה, כן? שאתה צריך לחיות בתודעה שאתה בין רשבה לרשבה אתה עוסק בעבודה שלך, ולא שבין עבודה לעבודה אתה לומד את זה רשבה. אין הביטוי הזה שגם מופיע במכתב המפורסם של אריה איכלר, כן? ואני בעצם על מה הוא מדבר? כשאתה אומר תורתו אומנותו, השאלה היא מה תופס את תשומת הלב שלך? מה מעסיק אותך? מה מרכז הווייתך? מה בשפה הנוהגת? מה הוויה שלך? לא מה אתה עושה, מה הוויה שלך? וכאן זה לא נמדד רק בשעות. כלומר, יכול להיות שיש אדם שאולי לומד יותר שעות מבן אדם אחר, אבל הוא קצוב לו הזמן, וזה לא ממש ממלא את ישותו. כשאתה אומר תורתו אומנותו, הכוונה, ככה אני מבין את דברי היד רמה, הכוונה היא שהתורה זה מה שאתה עושה. זה לא שאתה מתפרנס מהתורה, זה מה שאתה עושה. כלומר, אתה יכול להתפרנס מדבר אחר. ואם אני שואל, מי אתה, מה אתה? אני בלבלימוד.
עכשיו, גם שמוכר פלאפל, זה תמונה של הבא בסיים.
כן. יכול להיות, זה אמירה על ההוויה שלך. עכשיו אני יכול להגיד לכם שמה שאני מאחל לבחור שהוא לומד בישיבה, שהוא יעבור טרנספורמציה אישיותית, שהוא ירגיש שהתורה הוא דבר מכונן את החיים שלו, שזה נכון, זה נקודת מבט על החיים. שמה שבעצם היד רמה אומר הוא תורתו אומנותו, זה לא הכוונה היות והוא לומד הרבה תורה לכן הפרנוסה שלו מהתורה. יכול להיות שיש לו פרנוסה שהוא מחזיק איזה משרד, שהוא עושה איזה משהו, זה יכול להיות. אבל השאלה היא מה תופס. עכשיו פה אני יכול להגיד לך בבחירת מקצוע, שיש מקצועות שאתה עושה את העבודה והולך, יש מקצועות שתופסות לך כל ההוויה, כן? זה בעיקר מקצועות שאתה ההבחנה אם נביא אותם הביתה. עכשיו קופאי בסופר, הוא בסוף יום העבודה שוכח מה שהיה, הולך הביתה ועכשיו הוא חי חיים אחרים. למרות זאת אנשים שעוסקים במקצועות שבאמת דורשים יותר, מוציצים לך כמעט האישיות, אנשי טיפול, הם באים הביתה עם החוויות שהם חוו, עם הצרות, אנשים שצריכים להכין בבית, זה קשור, זה לא רק עניין של שעות, זה כאילו מה תופס אותך. בעיניי אני יכול להגיד תמיד חכם אמיתי, הוא תמיד חכם שההוויה שלו היא ההוויה של תורה. יכול להיות שהוא עכשיו צריך לטפל בילדים שלו והוא צריך לנסוע לפה והוא צריך לעבוד, אבל כשאני שואל את עצמי כאילו מי הוא, מה הוא, מה אני לא תורתו אומרתו, לא הכוונה ממה הוא מתפרנס, הכוונה מה תעודת הזהות שלו.
הרמב"ם מגדיר שכולם צריכים להתקדל, לא תמיד חכם.
נכון,
לעולם יעשה אדם תורתו קבע ומלאכתו ארעיה.
נכון, אתה צודק. אני יכול להגיד לך שבמציאות המודרנית מאוד קשה להיות כזה. המציאות המודרנית שבו המקצועות טובים הם מקצועות אקדמיים, הם גם צריך להתמסר הרבה כדי לרכוש אותם, גם בנים המומחיות, והם גם אחרי זה טובים הרבה. כלומר יותר קל בחנות נגיד להיות כזה, כאילו, לא, גם בחנויות בן אדם חושב שהוא יהיה סוחר מצליח שהחנות פתוחה 3 שעות ביום, קיבל מספיק כסף, סוגר אותה, זה גם מאוד קשה. כלומר, זה שואב אותך, אבל כאילו זה מאוד קשה מבחינה מעשית כשיש לך מקצועות אקדמיים להרגיש שזה רק הרי. ואז אתה שואל שאלה, איך אני מממש את האידיאל הזה בחיים שלי?
גם היום בשביל ש... לא יודע, רוב הציבור, אני חושב שבשביל שיהיה מספיק לחיות בצריך 3 שעות ביום לפתוח חנות, צריך לשני בני הזוג יעבדו במשרה מלאה, אז ממילא...
נכון, לכן זה מאוד קשה. כלומר, אם כולם מצטטים את הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, הזכרתי אותו בפרק ג' הלכה י', תמיד חוכם לא יקח כסף, צריך באותה נשימה להזכיר את הרמב״ם בפרק א' הלכה י', שם הרמב״ם כשהוא בא לתאר איך אדם משלש לימודו שליש בתורה, שליש במשנה, שליש בתלמוד, אז הרמב״ם נותן דוגמה, הוא בעל עסק והוא עובד 3 שעות ביום ולומד 9 שעות ביום, אז 3 שעות תורה, 3 שעות, זה דוגמה של בעל עסק. זה מאוד מאוד קשה במציאות מודרנית ליצור מסגרת עבודה כזאת, שאתה תעבוד כל כך קצת ויהיה לך מספיק, ולכן אנחנו חייבים כאילו לשאול איך עושים את זה. יכול להיות שזה חלק מהעניין, לכן אתה בא ואתה לוקח תקופה מהחיים שלך, כי אתה מודע שבהמשך יהיה לך יותר קשה. יכול להיות שזה חלק מהרציונל של ישיבה, קודם מחרתי רציונל של חמי ולא של רציונל אחר, אבל אני חוזר, אני רק אומר שמדברים תורתו אומנותו, אפשר היה להבין שהכוונה שמה שהוא עושה כל היום זה שהוא לומד, נכון? עדיין לא ביד רמה. עכשיו ביד רמה, מה אתה יודע, היד רמה הבין אחרת, זה מה מעסיק אותך, לא ממה אתה מתפרנס, אלא מה המהות שלך. וכדי שתהיה לך מהות כזאת, עוד פעם, זה לא אנטי עושר, אבל אם מה שמעסיק אותך זה איך להתעשר, אז אתה עם מהות קצת אחרת, זה לגיטימי. אבל אל תבוא ותגיד אתה מתחוכם, אני כמו הכהנים. אתה לגיטימי, אבל אל תחשוב שאתה כזה, זה מה שמדבר. עכשיו פה, למה זאת שאני עובר לראשונים המאוחרים יותר, וגם באזורים אחרים, אני באמת מגלה נועם אולי תפיסות אחרות. הרמב"ן בחידושיו מזכיר הכתרים בגלל שתורתו אומנותו. בשתם קובצת, מובא בשם השיטה לא נודע למי, ציטוט מהרמב"ן שאני לא מצאתי אותו בכתבי הרמב"ן עצמם, שם הרמב"ן אומר שאלו המלמדים בשכר, אני למשל, אז הוא לא כלול בפטור הזה. כאן השאלה היא איך לפרש את זה, למה הוא לא כלול בפטור הזה?
יש לו תלוש
מזכורת, ואז אולי הוא הבין שמה יסוד הפטור? עניות, כלומר אם הוא לומד תורה מאיפה יש לו כסף? עכשיו אם הוא יש לו כסף אז בסדר, כן? ואז יש לו תמונה אחרת לגמרי מהרמב״ם והרי מיגש. זאת אומרת, זה לא בנוי על כבוד תלמידי חכמים, אלא זה בנוי על עזרה כלכלית. החברה מממנת את החכם, אם החכם ממומן על ידי מזכורת אז שישלם מס, כן? או סיפרתי קודם לכמה חבר'ה, סיפרתי אתמול לפרופסור גליקסברג, איש המס שלי, שלצערי הוא לא יכול לבוא להרצות בפניכם כי הוא משהו מאוד עסוק והמרחק מירושלים מקשה עליו לבוא. אבל אחד מהדברים שהוא דיבר, אתה יכול לתקצב מטרות חשובות או לידי פטורים או לידי קצבאות. בעצם מה ראינו ברמב״ם אתמול? הרמב״ם אומר יותר טהור פטור מאשר קצבה. הוא דף קטן שהיום במדיניות המס מעדיפים קצבה על פני פטור, כי יש יותר שקיפות שכמה כסף הולך למטרה. עכשיו אם ניקח את הרמב״ן לרגע, אם תמיד חכם מרוויח בשכר, זה לא בהכרח כי מקור הפטור הוא על, על בסיס כלכלי, אלא אתה יכול להגיד אחרת, זו קהילה שמתקצבת תורה. איך היא מתקצבת תורה? על ידי מה? על ידי המשכורת. כלומר, אתה לא חייב לפרש את הציטוט הזה מהרמב"ן שהוא לא תמיד חוכם, או לא על בסיס זה נתנו את הפטור, אלא פשוט הרעיון של הפטור הוא שהקהילה מתקצבת תלמידי חכמים, אז הם מתקצבים אותו, שמשלמים לו, גם זה דרך לתקצב תמיד חוכם. לא
צריך להבין את זה גם, שהתורה שלו
לא נראה לך ככה ברמב"ן.
אני אגיד את זה ברמב"ן, כי הרמב"ן מחלק בין משהו על כולם לבין משהו ראש ראש, ואם הקהילה דואגת לתלמידי חכמים, מה זה משנה אם המס מוטל עליו ספציפית או על כולם? כל מקרה שידאגו לו.
אז בוא, אנחנו צריכים קצת לחשוב עכשיו על הרמב"ן הזה, אבל בוא נגיע לזה מיד, אתה צודק. כלומר, אם אני בא לשקלל, אתה יודע מה, בוא נעשה את זה עכשיו, כן? כלומר, ונעבוד במקביל. עד עכשיו הדיון היה מי כלול בפטור הזה? מי נקרא תמיד חכם? עכשיו פה דביר מעלה בצדק, בצידו השאלה הנוספת, והיא, אילו מיסים כלולים בפטור הזה? כשהכי קל הוא לקחת את כל המיסים שכתובים בגמרא, שזה דברים שעברנו עליהם בניסוח של הרמב"ם. המיסים שכתובים בגמרא, אני אקריא את זה בהלכות שכנים. הרמב"ם כותב בפרק ו' איזה הלכה אתה תזכיר לי רק?
י' א'
אז פה זה אחר, פרק ו' הלכה, הלכה סליחה, הלכה ה', הלכה ו', כן. אז הוא כותב כך, לא, לא מביא פה את כל המסים, זה לוחות תלמוד תורה. אתה יכול לפתוח לגב לוחות תלמוד תורה?
אני חושב שזה כולל כסף
במקורת,
זה לא.
מה זה?
המחלוקת
המהותית, המחלוקת המהותית, בואו, זה לא פתוח לפני הרמה. המחלוקת המהותית היא, האם רק מיסים קיבוציים שהוטלו על הכלל, שעכשיו הכלל מחלק אותו בין כל היהודים, שזה אתה אומר, אני לא מטיל עליך תלמידי חכמים, זו דעת הרמב"ן. אבל לדעת הרמב"ן, מס שהוטל באופן אישי על כל אחד מבני הקהילה, המלך שלח לך הביתה מכתב מס, אתה צריך לשלם בעצמך גם אם אתה תמיד חכם. לעומת מה שעולה בבירור מהרמב"ם, משמע, האמת היא כבר בגמרא משמע ככה, כי הגמרא מדברת על מס גולגולת, שגם מיסים כאלו הקהילה לוקחת על עצמה. נכון? שאצל הרמב"ן לפחות מה רואים מהצד הפונקציונלי? שהרמב"ן מצמצם את היקף הפטור של תלמידי חכמים משני היבטים, גם הוא מצמצם את ההגדרה של תלמיד חכם וגם הוא מצמצם את המיסים שכלולים, או בלשון אחרת, אצל הרמב"ן אפשר לזהות מגמה שהוא לא מכיל באופן גורף את העקרונות של הסוגיה, לעומת הרמב"ם שגם ירחיב את ההגדרה של תלמיד חכם וגם ירחיב את המיסים. כאן מה שנועם אתה שואל בצדק הוא באיזה מידה אני יכול ללמוד מזה לגבי הבנת יסוד הפטור, כן?
אולי הרבה מרחיב את
זה. כי מה עומד בשורש דברי הרמב"ן? בואו נעשה לחשוב על זה. למה לא מס אישי? למה לא מס אישי? למה אם המלך אמר לשלח לדביר הביתה מכתב, תשלם כסף, דביר לא יכול להביא את זה למשרדי הקהילה, תשלמו.
הוא אומר שהפטור הוא...
אז הוא מסביר באופן ברור, מה ההסבר? הסבר הוא פשוט.
זה לא עשו בגלל העמי הארץ.
זה כמו רבי.
הם יכולים
לדעות שחפרות על הסוף.
כן, אבל לפני כן עוד, למה מס אישי הרמב"ם אומר שאתה לא יכול לפרוע את זה? למה? זה פשוט, למה? זה חיוב שלך, מה? אתה יכול לבקש מאחרים לשלם כספים, חובות שלך, מה, אני יכול להביא את החשבונות חשמל שלי להגיד עלית המתחוכן? אני יש לך
לציבור להחליק את המדינה החכמים, למה לא?
אז מה חשב כאן הרמב"ן?
שמה זה ההחזקה שלכם, זה בכל הציבור, משהו
כמו. אז מה חשב כאן הרמב"ן? פה אתם אומרים שהוא בנה את זה על המארץ.
אני חושב
שזה
גם את זה. נראה לי שיש פה איזו הבנה,
לא בטוח שהוא אומר את זה, הוא אומר ככה, אני רואה שאין תלמידי חכמים פטורים מייסורי תבואתם, כמו אתה אומר ככה. אם הדין הוא לממן את התורה, אז אני יכול לממן גם את החשבונות חשמל שאתה מדי החכמים.
בסופו של דבר, בן אדם שאתה תפיל לחברה את כל התשלומים מהזד, אתה יכול ברטרואקטיביות, כלומר, בדיעבד לגרום לזה שאנשים פשוט לא יכבדו אותם בדרך כלל וישנאו אותם בגלל שהכל נופל על החברה.
אוקיי, אז צריך לשמור על איזונים, אבל מה שבעצם אומר עמיחי הוא, אם יסוד הפטור הוא שהחברה רוצה לממן את התורה, אז היא יכולה לממן גם חשבונות אישיים, גם את חוכב שיצטרך לשלם חשבון חשמל, צריך לעבוד יותר, אתה יכול להמשיך עם זה. מה שעולה בבירור ברמב"ן הוא שהרמב"ן בעצם הבין הוא שזה לא שיש דין לממן את תלמידי החכמים, אלא הדין הוא אחרת. כשמוטל על הקהילה איזשהו מס, אז הקהילה לא כוללת במס את התלמיד חכם. לא שהקהילה מממנת את החכמים, את ההוצאות שלהם. החכם צריך לממן את עצמו. אלא הקהילה לא כוללת את החכם בפריסה של התשלומים, שהוא לא הוטלו עליו ישירות, אלא עליה. וכאן, אני לא רואה את זה כך בטקסט בפנים, אבל אני הבנתי שאתם חושבים, כי אז אני אומר שזה בא בעלמי הארץ, הפורנות.
מישהו יכול להגיד לך חכמים לומר, לא הייתי למלך עלינו כלום, ולא בשביל.
מאיפה אתה קורא את זה?
זה בהתחלה, ונראה שאין את החכמים פטורים.
והסיבה שיש לזה, נראה שזה בגלל העלמי
הארץ. מצוין, מצוין. ובעצם הסיבה, בעצם הייתי אומר ככה, לפי הרמב"ן, זה בדיוק אותו קו בסוגיה, תודה, מיכאי. זה אותו קו בסוגיה, שמה הוא בא ואומר, זה לא שמממנים את התלמיד חכם. זה לא שזה ביזיון שאתה מתחכם לשלם מיסים. אלא זה פשוט קו שאומר, זה לא, אנחנו לא צרכנים של הדבר הזה, או לא יצרנו בכלל את הבעיה. כי כשמדובר על בעיה קיבוצית, אז כאן ההנחה היא שהעילה על המס הוא התנהגות מסוימת של חלקים מסוימים של הקיבוץ. זה היסוד של הרמב"ן, ובשון אחרת, לא רואים אצל הרמב"ן רעיון שצריך לממן תלמידי חכמים. עכשיו אתה בא ושואל, אז איך זה מצטרף לציטוט בשם הרמב"ן, שאם הוא מקבל משכורת, אז גם אנחנו לא צריכים לממן אותו. כן? למה לא נאמר עדיין הוא תמיד חוכם והפורנות לא באה בגללו? כלומר, אתם רואים, הדברים נראה לך מתחברים נועם או שפחות?
אולי זה לא תורן תורנותו.
מיכאי, מה אתה אומר?
אז אולי זה לא תפיסה שמשלמים את המשכורת.
אולי זה לא תלמיד חכם, כמו הרמב"ם, בפרש המשנה.
מי שעובד הוא לא תלמיד חכם.
לא, לא מי שעובד, מי שלוקח כסף דווקא ללימוד תורה שלו, איך זה לא לימוד
התורה שלו היא לא נשמע, כן.
ולכן הוא פחות תלמיד חוכם, כן?
כן.
או לכן לא תורת האומנותו.
כאילו הוא מכניס את התורה שלו ל...
אומנות ואומנות.
אני יודע. אני יודע, גם אני קמתי שנגיד לא אומנותו אלא אמנותו. אבל נגיד הרבנים הגדולים הם אמנים, הם לא אומנים. יש הרבה שהם אומנים, נגרים בלמדנות, גדולים, הם אמנים. יש להם האוף, הם רואים מה שאחרים לא רואים, כן. אז זה האמן, האמן יש לו חזון, יש לו ראייה קדימה, לא רק יודע לנגר. עכשיו, בכל מקרה, הרמב"ן הטיל פה מגבלה רצינית, ומה שעלה בראש, שאתם יודעים למקם את הראש, הראש הוא אשכנזי שעובר לספרד, ובחילת זמנו הוא פועל בתחילת המאה ה-14 בספרד, סוף המאה ה-13 בתחילת המאה ה-14, הראש עוד מזכיר דיונים, איך בעצם, איך תמיד חכם צריך לכונן את חייו, האם תמיד חכם שעובד לפרנסתו, נחשב תורתו אומנותו, הראש עצמו חד משמעית משוכנע, שוכנע שכן. כן. למד זאת, הבאתי לכם תשובות שמתרומת הדשן, שם כשעוברים לאשכנז מגלים תמונה מאוד שונה. קודם כל, יש שתיקה רועמת בכלל של ראשוני אשכנז בנושא הזה. הוא לא העסיק אותם. הוא פשוט לא העסיק אותם. כלומר, אם ראיתם פה רימו גש, ציטוטים מעריף, רמב"ם גם בתשובה וגם בפירוש המשנה. יד רמה גם בתשובה, יש פה תשובות הראש, ראיתם את התשובות הראש? הוא מביא שם, בתשובות הראש, הוא מביא שהיו אז ויכוחים בספרד, שהיה שם תמיד חוכם, שעבד כדי פרנסתו, היו שאמרו לו, אתה לא תורתך אומנותך, השאלה הובאה גם לרמה, והרמה, אותו בעל יד רמה, הכריע חד משמעית, שאתה תמיד חוכם לעניין הזה, כבר אתה רואה, השטח רועש וגועש בספרד, הוא רועש וגועש בדיוק כמו בגמרא, תמיד הנשיא הרם מהשורה, והם אומרים שפטורים, אחרי זה הוא מטיל חרגה, והם אומרים פטורים. כאילו אתה מרגיש שההתנהלות בספרד ממשיכה באופן זרימה טבעי את ההתנהלות שהייתה בגמרה. יש כאלה שמטילים, כאלה שאומרים שפטורים, אפשר לדון, אתה כן, אתה לא, אתה פטור, אתה חייב.
גם ברמב"ם.
כשאתה הולך ל... סליחה?
גם ברמב"ם אפשר לשמוע שהוא מסביר ש... יש אפילו סוחרים שעושים את זה ביניהם, אז בטח שתלמיד חכם לא פחות.
נכון, נכון. עכשיו, אתה עובר לאשכנז, הם שותקים, אין כלום באור זרוח, שום דבר ברביה, אין לזה רבנו טעם מעניין. לנושא הבא, יש חכמי אשכנז, הם רעשו וגרשו, אבל פה אין להם מה להגיד על זה. וכשאתה מגיע לתרומת הדשן, זה מאוד מאוחר, 115, אז אתה מגלה שמה שככה כמשיח לפי תומו, מה מספר בעל תרומת הדשן? שהעמי הארץ משוכנעים שאין כל כך אנשים שתורותם אומנותם היום, הם די משוכנעים שזה בכלל לא פשוט לפתור שום תמיד חכם ממיסים. ואתה גם מגלה שם שאם כבר לפתור תמיד חכם ממיסים, איזה תמיד חכם הם חושבים? או שהוא 100% מהיום לומד תורה, וזה מה שמגלים בספר חסידים. כי בספר חסידים, הקצת שיש שם, הוא מדבר ממש על עניים מרודים. אתה יודע, חכמים שלא, רק לומדים תורה יומם ולילה, ואין להם שום פרנסה.
הוא אומר שאין גם אחד כזה.
כן, הם לא כך הכירו אנשים כאלה, כי הם הרבה מהם עבדו. תבינו, אתה צריך שמישהו יסכים לפרנס אותך, אילו, יחיות עם בגד כולל. לא, אבל התפיסה ודאי שתמיד חוכם שעובד, היא מתחילת שתמיד חוכם שעובד, לא צריך הקלות. הוא אדם עובד, שישלם גם את המיסים שלו. זה בבירור משמע בספר חסידים, זה פטור על רקע עוני, רקע מצב כלכלי, וכלל לא על רקע של כבוד תלמידי חכמים. ומה שתרומת הדשן מזכיר באויסטרייך, שחשבו, אויסטרייך זו אוסטריה, שאמרו, אם כבר פותרים, מי הוא תמיד חוכם שתורתו אומנותו? מה שמישהו נושא משרה רבנית.
למה אתה אומר ספר חסידים זה הכל כלכלי? אני לא רואה
שזה,
רק מי
שמאה אחוז ביום לומד
תורה, הוא נשאב תורתו
אומנותו.
כיום כולם עובדים משהו, לא יכול לומד תורתו אומנותו, לא... אני אקריא לך את ספר חסידים. בספר חסידים כתוב ככה, תמיד חכמים שעוסקים בתורה ימם ולילה. עכשיו, זה לא רק שהוא מדבר על יומם ולילה, אלא כשאתה לומד בסימן אלף תת, דווקא אותם שלומדים יומם ולילה ואין להם עסק אחר, ובסימן הבא, סימן אלף יוד, לאחד היה בן חריב ועוסק בתורה כל היום, אביו היה עשיר ונותן לו כל אשר לו, לא רצה לתת מיסים, אמר אין לי מה ליתן. אמרו לו, כיוון שאתה נושא ונותן בממון, תיתן. כלומר, יש פה אחד שמימן את הבן שלו, והבן למד יומם ולילה, אז האבא רצה כאילו להתחבא מאחורי הפטור שלו, כאילו הבן פטור. אז אמרו לו, ידידי הטוב, אם אתה לקחת לעצמך לפרנס, אז עד הסוף. המודל כאן הוא בצורה ברורה שהם חשבו שהפטור הזה יכול להיות רק למי שהוא לא עושה שום דבר אחר, הוא לא
יותר מניעת
תיזוי. אבל הסיפורים, האבא מספר את זה, מי שמאה אחוז לומד תורה, אז גם מה אין לו? גם אין לו כסף. אבל אם יש לך אחד שהוא 100% לומד תורה ויש לו כסף, אז מה אמרו שאבא ייתן? כלומר, אני חושב שהסיפור עם האבא הוא, סליחה?
זה מיסים על הבן בכלל או מיסים על עצמו?
אני חושב ש...
הוא היה רוצה להתפטר בעצמו מטענה שהוא כבר מחזיק תורה, באמת.
אני הבנתי שהכוונה שהוא רוצה לקבל את הפטור דרך הבן שלו. אז אומרים לדידי הטוב, אם אתה פרנס את הבן שלך, חלק מההוצאות של הבן שלך זה הוצאות פלאפון והוצאות נסיעות, וגם חלק מההוצאות שלו מים, המיסים שלו. כלומר, אתה לא יכול להגיד, יש לי רק כסף לקנות לו שווארמה, ואין לי כסף לקנות את המיסים שלו. חלק מהחזקה של בן אדם כולל את כל החובות שלו. ואז הוא מסיים פה, ואתה שאין חוכמה בלא דרך ארץ, שהחכם עושה גם בדרך ארץ, הכל נותנים. כלומר, התמונה שמצטיירת ככה כמשיח לפי תורה בספר חסידים הוא תפיסה שהפטור על רקע כלכלי, שרק מי ש...
זה יכול להיות על רקע
תורני אומנותי
מובן.
זה מי שלומד 100% מהיום.
אבל יש פה אחד שלומד 100% מהיום ויש לו כסף, אז אומרים לו, הוא ישלם מיסים.
אבא שלו,
זה סיפור.
אתה יודע מה, אני מוכן לקבל את המחלוק, אבל דבר אחד ברור להם, שברגע שאדם חלק מהיום עובד, מבחינתם הוא לא בסיפור הזה. כלומר, יש פה...
איך האדרמה אומר כך הפוך?
סליחה?
איך האדרמה טוען כאילו ש...
הם חולקים בשאלה בעצם מה דמות תלמיד חכם אידיאלי. בוא נגיד ככה, כדי שאדם יתמסר לתורה הוא צריך לוותר על דברים מסוימים. מה עומק הוויתור שמבקשים ממנו? הם אומרים לו... תהיה אני, אומרים לו תהיה רמת חיים סבירה. זה ממש המחלוקת. מה עומק ההתבשרות לתורה? מה עומק ההתבטלות שלך מצרכי העולם הזה? זה מחלוקת מאוד מהותית בשאלה של מה האידיאל התורני. עכשיו, בתרומת הדשן, שאתה מתגלגל הלאה לשאלה הזאת, אז אתה גם מגלה שם שבהקשרים אחרים הם עסקו בשאלה האם יש היום מישהו שתורתו אומנותו, והאם אפשר להעביר את ההגדרה מתחום לתחום. כן, הוא מביא פה מהגרות מהאמוניות שבלכות קריאת התורה הם התבטאו לגבי היקר ללמוד בזמן קריאת התורה, שהעידן אין מי שתורתו אומנותו כרב ששת. אבל יש פה דיון שלם, אם אפשר להעביר את ההגדרה משם גם לתחום המיסוי. אז כמשיח לפי תומו הוא מתבטא, אני מקריא את זה, איפה זה?
יש
לו עוד 169, בוא נראה את זה. כן, רק שנייה. לא, הוא מביא פה אבל את מה שאומרים באוסטרייך. חבר שלו בדם עכשיו.
עמד?
שיש בזה הבדל בין ריינוס ואוסטרייך.
הנה,
185. הנה. כן. אומנם המון העם אינם סוברים כלל לפתור שום תלמיד חכם, אלא כן יושב בראש ישיבה. ואף זה דווקא באוסטרייך ואגפיה. והיה כמעט מנהג פשוט שלא לחייב במס הרב היושב בישיבה בראש, אפילו היה לו ממון הרבה. אבל בגבול בבני ריינוס, כמדומה לי שלא נוהגים לפתור את עמדי חכמים מן המיסים, אם לא לפעמים ברצונם. אפשר משום דעידנה, אין לנו מי שתורתו אומנותו, אפילו באותה דרך וכו' וכו'. כן, וכאן תשימו לב לתפיסה, היא תפיסה מאוד מעניינת. קודם כל, יש פה עידוד ברורה שתלמידי חכמים, לא בכלל חשוב שלא צריך לפתור אותם בריינוס. לגבי אוסטרייך, תראו את התפיסה. התפיסה הפכה להיות מי שיש לו משרה רבנית. קודם אתה דיברת לא סתם על הרב של הקיבוץ, יש לו משרה רבנית. האם ראש הישיבה שהוא בעל משרה הוא יטול בעול? אז זה הם מדברים, הוא תורתו אומנותו. עכשיו תראו איך תורתו אומנותו מקבל הגדרה אחרת. תורתו אומנותו הופך להיות מי שתעודת זהות שלו, המהות שלו זה תורה, למי שבאמת המקצוע שלו זה תורה.
אני לא חושב שהוא מזכיר לזה, הוא מציג שזה המציאות,
נכון?
אני חושב שהוא חלק על זה, אני חושב שזה לא דבר טוב.
הוא עצמו נראה שסובר אחרת, אבל הוא מספר שהתפתחה פה תפיסה שהם אמרו ככה, אם אתה רב הראשי נפתור אותך ממיסים, כן? אבל אם אתה מתחוכם גדול, אתה יודע הרבה תורה, ואפילו אתה ממעט בעסק ומרבה בתורה, אבל אתה לא מחזיק משום משרה, אז אנחנו לא פותרים אותך. ומה שגם מפורש כאן הוא שפטרו ראש אישי ואפילו היה לו ממון הרבה. בראשון אחרת פה ברור שזה הולך ביחד, שהמשרה הולכת עם יוקרה, הולך ביחד עם כבוד התורה. כלומר, אתה מכבד את התורה כשאתה פותר את נושא המשרה, וגם אצלו, מצד אחד, אתה רואה צמצום בתפיסה העממית, בפתור של תלמידי חכמים במיסים. מצד שני, מה אתה רואה כאן בעליל? שזה, אין לזה שום קשר למגמה אולי מספר חסידים, שהם אמרו זה רקע עניות. זה רקע כבוד התורה, רק כשהם אמרו, בוא, מי נדע בוודאות שתורתו אומנותו? מי נוכל להגיד שהוא רב שרוצה לכבד אותו? רב מפורסם, הוא רב ממונה, רב בעל משרה.
אבל לדעתי הוא
פוסק
כמו
השמה,
הוא מציג שבאוסטריה,
אז הוא
ככה, אבל הוא
פוסק, שגם מי שלומד רוב היום... אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. התפתח פה בעצם דיון שלם סביב השאלה, מי נקרא תורתו אומנותו? האם תורתו אומנותו זה מי שהמהות שלו זה תורה? האם תורתו אומנותו זה מי שהמקצוע שזה תורה? אחד מהרעיונות שניסיתי השנה לפרוס בפניכם היה להפסיק עם הזיהוי של להיות קשור לתורה, זה להיות עם מקצוע, עם משרה רבנית. להיות קשור לתורה זה מהות בעיניי. דיברנו על זה הרבה סביב איפה ורבי יוחנן. לזה הדברים יהיו מכוונים. לא לחשוב כמו בני אוסטרייך, שתמיד חוכם זה מישהו ראש ישיבה, או מישהו רב של איזה קהילה. אז חוכם זה אדם שיש לו מהות כזאת שתמיד חוכם.
שני דברים. אז זה מה שניסיתי להגיד לדיוק השני של האמנות והאמנות, במקום של האמנות בתור מהות של היצירה פנימית. ובאת, במקום של מה, זה לא קשור לזה, אבל זה קשור לנקודה קודמת של מה ההבדל הכלכלי בין מקום ספרד לכם האשכנז, כמו חברה בין אשכנז וספרד בתקופות, מי איך זה משפיע את האשכנז?
מי שאוהב לדון בשאלות כאלה זה ישראל תשמע, אם ראית את המאמר שלו, אתה הסתכלת, הוא עוסק נגיד בשאלה מה עשו העמים באותו אזור, כן, זה שאלות שמאוד עניינו אותו. ככלל מקובל לחשוב שבספרד הרמה הסוציו-אקונומית הגבוהה יותר, וגם שהיה יותר מושג של רב מקצועי, בעוד שדווקא בגרמניה התפיסה יותר הייתה שתורה היא בכל שכבות האוכלוסייה, והיו הרבה יותר תלמידי חכמים מצד אחד, מצד שני תלמידי חכמים גם די ידוע התפרנסו כנראה לא מהרבנות אלא ממקצועות שהם עסקו בהם. יש איזו אגדה שרשי היה סוחר יין קורם, דוד שלי חיים סולובייצ'יק מפקפק בזה, באחד מהמאמרים שלו הוא כותב שיכול להיות שהוא היה סוחר ביצים, כך הוא כותב, maybe he was an egg seller. אנחנו לא כחדים יקרה שהתפרנס כנראה, העדויות לא מוצקות, אבל זה כן נראה שבאמת ראשוני אשכנז לא, הם לא התפרנסו ממשרות רבניות.
ברור שמשפיע, הרמת הכלים ברור
שמשפיע. בוודאי, כלומר ברגע שאתה רגיל שרב עובד והוא מתפרנס לא מתורה, אז עדיין אתה יכול להפעיל את כל הסוגיה, אתה עדיין יכול להגיד, הוא יעבוד פחות, אם הוא יהיה לו פחות תוצאות, ולכן הוא יוכל להתבשר יותר לתורה. לדעתי זה באמת מצב אידיאלי.
לפי הרמב"ם.
הלוואי שיכולתי. אני יכול להגיד לכם דברים שאמרתי לכם קודם עליכם, על המקצועות. זה נכון היום גם על תורה. היום מצפים שהרב יתמקצע בזה שהוא יהיה שקוע בזה כל הזמן. כי העולם היום יותר ממוקצע. אבל אם היה אפשר, בין היתר כי כל מקצוע דורש הרבה יותר ממך. כאילו, תחשבו על הרמב"ם, הרמב"ם רופא. כמה זמן לקח ללמוד רפואה בזמנו, אתם יודעים? היום כמה זמן לוקח, אתם יודעים?
שש שנים
רפואה, שנה סטאז' ועוד התמחות, שבמתמחויות הארוכות זה לפחות 5 שנים, אחרי זה אולי תת התמחות. בסדר, איך בן אדם יהיה רב דוקטור ורופא? זה הרבה יותר קשה, אני אומר, זה לא אפשרי, יש כאלה.
כמה,
זה קשה, זה הרבה יותר. זמן הרמב״ם, אני לא יודע אם לקח 30 שנה ללמוד רפואה. אני לא יודע, אני מושג, מה למדו אז? מה היה מסלול ההכשרה? היה שימוש, כן, לא, תבין שלהיות מהנדס, לוקח ללמוד להיות מהנדס 5 שנים, אתה רוצה להיות מהנדס רציני. זה תובני עכשיו, העולם יותר ממוקצע. ובהקשר הזה, השפה היא אחרת לגמרי. עכשיו, אז אם נחזור רק לכאן...
לא, אבל אני אומר, לפי התיאור פה של תרומת הדשן זה היה, נכון?
כן.
אז הוא כן מתאר את המצב האידיאלי לפי הרמב״ם, אבל בכל זאת לא פתרו את התלמידי החכמים ממיסים. ועוד שלפי הרמב״ם כן צריך לפתור אותם ממיסים.
נכון, אתה צודק. מה שאני רוצה לסיים, זה עכשיו בשאלה שאותי הכי נטרידה בסוגיה. שבאמת, האם תלמידי חכמים חיים באופן קיומי, באופן שלא צריכים לתאר אותה. ומי שהעיר על זה חזק, נועם, אתה הפנית את תשומת לב כולם במייל, היה כמובן הרדווז, במקרה ש... בפשטוס הצביעות חוגגת, כן? שקראת את המקרה שם?
כן.
תלמידי החכמים דרשו שיבנו חומה לעיר כי צריכים הגנה, אבל הם לא רצו להשתתף בתשלום כי הם טענו שהרבה לא צריכים לתאר אותה. והרדווז, שהוא אחד מגדולי המאה ה-16, בעיקר חי במצרים, הרדווז יוצא נגד, אין לי מילה אחרת, נגד הצביעות של אותם אנשים, ובתוך זה הוא גם מרשה לעצמו בכל רם להעלות את הפיקפוק. האם אתה יכול לפתור אנשים לרקע טענה שלא צריך לנתיר אותה כשהם בעצמם לא חיים ככה? בעצם השאלה שהרדווז העלה, יש שם משפט מדהים ברדווז, הוא כותב שבכלל יש לי מה לעורר על כל הרעיון הזה, אבל להיות וזה לא נמצא חן בעיני הרבה תלמידי חכמים, אני לא אגע בזה. אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה, כשיש פטור שקיים ואתה רוצה לגעת בפטור הזה, זה לא נמצא חן בעיני בעלי הפטור, אז הוא אומר אני לא נוגע. ובין הזה שאלה רוחנית קיומית, כלומר האם באמת אפשר לבוא ובשם איזשהו טיעון שאתמול קיבלתי ביקורת מרואי שהייתי צריך להגיד יותר במפורש, אכן זה מיסטי וזה עובד, כן, האם אתה יכול לבוא בשם טיעונים כאלה כשאתה בעצם לא חי ככה? כלומר, האם זה לא צביעות? האם הטיעון הזה טיעון אמיתי? שאני יכול להגיד לכם שבין חכמי דורנו, וזה אני מקווה לדבר ביום חמישי יותר, מי שאלה טיעון מאוד דומה זה הרב זאבין באיגרת המאוד יפה שלו ששמתי אליו לינק סביב שאלת גיוס בוחרי ישיבה. הרב זאבין אמר, איך יכול לבוא אדם שכשיש הזכה הולך למקלט ואחרי זה להגיד, אל תגייסו אותי לצבא כי אני לא צריך לתאר אותה. כלומר, בעצם זאת השאלה. הוא אומר, אם אתה מתנהג באורחות חייך שאתה נועל את הדלת ואתה מתנהג באורחות חייך שאתה, כשיש הזכה אתה הולך למקלט, אז מה אתה מוכר לנו? אבל אני לא צריך לתאר אותה. כלומר, אתה מאמין במה שאתה אומר? וזו שאלה גדולה מאוד של יושע, מה שדיברו קודם. הוא אומר, איך אתה יכול לטעון לפטורים שאתה לא נועה ככה? זאת שאלה עמוקה.
משהו פעם לא ככה, אבל זה גם בנה גמרא, נראה לי קצת בעייתי.
יפה, ואני יכול להגיד שלפחות אני...
אז זה מדובר על גיוס, אז זה מדובר על... ילדים, שאולי יבואו, אז אתה בונה חומה. אבל
הרבה חכמים לא פחדו בגלל... לא, אז אני חושב שזה הקיים.
הסכנה הייתה פחות.
הם מוצאים את המקום שלהם לעצור, ויש כל השכלם מסכים כאילו.
נכון.
אני חושב את זה כאילו ש...
נראה אותי הוא בעייתיס, גם הדבר הזה נראה בעייתיס.
נכון. לכן אני יכול להגיד לכם שכל מה שניסיתי לעשות בסוגיה היה בעצם לענות על השאלה הזאת. כי אחד מהדברים שניסיתי, שני דברים שניסיתי לפרוס בסוגיה, היה מצד אחד לראות שהסוגיה בונה תורת ביטחון, שאומרת שהביטחון נבנה על שילוב של אמצעי הגנה ולא על אמצעי אחד. ואני אמר את זה בצורה הבאה, כל המקרים בגמרא מדובר שיש גם חומה לעיר. הגמרא לא מתארת מישהו בגמרא שאמר לא צריך נתיר אותה כשהוא חי חשוף, בלי שום הגנה, ואמר, אני לא צריך הגנה. כבר הגמרא גם לא מתארת דמיות כאלה. מה שאני לפחות קורא בגמרא, זה שהגמרא מתארת אנשים שהיה להם גם חומה, והחומה בכל מקרה נבנית, ונעלו את השערים בלילה.
אבל אם זה העיר כמו בלי, כאילו עיר שרק תלמדי חכמים, אז מה, הם היו בונים חומה?
זה תשעת הגמרא בדף ח' עמוד א', עם רבי שם, עם הכלילה, עם עמי הארץ. כלומר, לפחות רבי היה אומר, חכה, אני יכול לזה להזכיר לך, אם אתה זוכר, שזו מלחמת המפרץ, נפלו הרבה טילים מהגבול רמת גן בני ברק, והבני ברק אז היו אומרים שזה הכל נפל מחוץ לעירוב המהודר של בני ברק. ככה הם היו אומרים. לא יודע, אני לא התחברתי לזה אז, לא בדקתי אמפירית, זה היה נכון. לא, אבל אני אומר, כשמסתכלים בגמרא, אני לא חושב שהגמרא אומרת לנו, תהיו תלמידי חכמים ותענו את הדלת בלילה. מדובר שיש פה חומה שקיימת ונועלים אותה. לא מדובר באנשים לא רציונליים שלא מגינים על עצמם. אחד מהדברים שניסיתי הרבה לפרוס היה שהרעיון של הסוגיה הוא רעיון שחומה לבד לא בנה ביטחון, החומה לבד צריכה, אז חומה צריכה צירוף עם עוד דברים. ואני חומה, ושדאי כאן מגדלות, אתה בונה גם חומה פיזית, וגם אתה בונה מגדל. בסופו של דבר, הביטחון נבנה מהשילוב, ויותר, אתם לשמוע, אם לא, אני אדגיש, את ההזדהות שלי, היא פחות עם השפה ריש לקישית, שאנחנו לא צריכים את זה. כן? אם כבר לקחת משהו מריש לקיש, היה אולי להגיד, שכמו הגמרא בחטא, שהפורנות לא באה מאיתנו. אני יכול יותר להתחבר, אבל להגיד שהפורנות קיימת, אני לא צריך, אני לא מכיר אף תלמיד חכם שחי ככה. כאילו, ממש לא. ואני הכרתי תלמידי חכמים גדולים. ברוך השם, זכיתי. וכולם נועלים את הדלת בלילה. כן, האבא שלי נועל את הדלת בלילה, אני יכול להגיד. היה להם הרבה פריצות בבית. מפריצה לפריצה, אבא שפר את אמצעי המיגון של הבית. אף פעם לא אמר, אבל לא צריך להתיר אותה.
בעלון שבות?
בירושלים. בעלון שבות לא פרצו להם, אבל יש שם המון המון גניבות גם בעלון שבות. ותאמין לי שרבונים נועלים את הבית. ובמובן הזה כאילו יותר להגיד, זה לא בא ממני, או לפחות להגיד, כל אחד תורמת שלו, וכאן, באמת, וזה היה הדבר השני שהרבה הלכנו לביקורת הרמב״ם, שאני דווקא מאוד מזדהה עם זה, הוא הקריאה של הסוגיה הזאת, לא כמתארת חכמים כלא דורשים ביטחון, אלא כמתארת חברה שיש לה הרבה רכיבים, שיש לה הרבה תפקידים, חברה בריאה, אני חוזר לרוחי מבולוג'ין שפתחתי בו, יש הרבה מטרות חשובות והרבה דרכים לתרום למעלה מטרות האלו, ובתור שכזה אתה יודע חכמים משובצים במקום אחד כדי לקיים בנו חכמי ישראל שהם הם, 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 הם ערך בפני עצמו והם ערך לחברה כולה, כדי לקיים בנו חכמי ישראל, אז החברה מקיימת אותם על ידי מערכת של פטורים, ולא מדברת בשפה שהיא שפה...
זה לא נכנס ברבנן, לא צריך לנטור אותה.
אני מסכים, אני אומר דוגרי שבריש לקיס לא כך נכנס, אני אומר את האמת, אני מודה ומתוודה, אבל היות ויש בסוגיה כמה קולות, אני לפחות יכול להגיד, אני חושב שרוחנית, אדם צריך לשאול את עצמו איזה קול בסוגיה הוא מתחבר, ואז יש פה קולות שאני חושב שאני מסוגל להתחבר עליהם. כן, כשאני גם מרגיש המון המון שאלות בסוגיה כאן נוגעות לשאלות מעשיות קיומיות בחיים שלנו. איזה דמות תלמיד חכם צריך לייצר? כן, קודם עלה שבעצם היום תלמידי החכמים כבר הפכו להיות כמו רוסטרייך, שזה מקצוע, וכמו הרמב"ן שהוא קבל שכר. איזה ממין אדם זה? כן? יש איזה מצד אחד יתרונות, אנשים שיכולים להקדיש את עצמם להוראה והם ממוקצעים נקרא לזה. מצד שני, אני אומר לך גלויות, זה עתיד זה זיהוי מוטה. אני חושב שצריך להפסיק מהשפה, שמי שיושב פה בחדר יהיה לו חיי תורה משמעותיים, רק אם הוא יהיה רם בישיבה. אני מתנגד לזה מאוד, למרות שזה דברים שאמרו לי כתלמיד. נגד לזה, אני חושב שצריך להשתחרר מזה, אז אולי גם לך פטור ממיסים, בסדר, זה לא המבחן. אני גם מאוד מאוד מתחבר לזה שצריך תורה, ושהתורה היא דבר בעל ערך גדול מאוד בחיים של חברה, אז אלו הקולות שאני שומע, אני מודה ומתוודר, יש לקיש פחות דיבר ככה, אני באמת פחות מתחבר לזה. או בוא נגיד ככה, אני לא הייתי מסוגל בשם רבי הרצח נדירותא לחשוב שמגיע לי משהו. לא מסוגל. אני לא חי ככה. אני כן יכול, אני אומר את זה עכשיו כבן אדם ששירת פחות בצבא משלוש שנים, אני יכול להגיד שכשאני מסתכל נגיד על השאלות של איך מקיימים תורה, איך, שזה, האם זה כולל בתוכו גם הקלות, זה אני, זה אני כן יכול להתחבר, אבל לא כי הם לא זקוקים לדבר, למוצר הזה, כמו שהשפה היא כי הם תורמים בתחום אחר, כי החברה כחברה היא גם היא דוחפת הרבה ערכים שחשובים לה, והיא עושה שקלולים של חובות וזכויות. זאת שפה שונה לגמרי. כן, כשהרב זבין חד משמעית לקח את זה למקום, שאין מקום לפתור מגיוס על רקע זה. הפתי אתכם גם למאמר של אבא שלי. מה שהייתי רוצה לעסוק קצת בהיבטים האלו, זה בשיחה ביום חמישי, בעיקר אני רוצה להתחיל בסיפור של רבי, שלא נגענו בו עד פה בשיעורים. והסיפור הזה של רבי הוא היחס לעמי הארץ, בכלל. ראיתם את הדברים האלה? מה זה? מה עומד שם? הסיפור הזה. לסיפור שהוא מורת ראשון, אותי הוא מבהיל, שרבי לא נותן אוכל לעמי הארץ. שצריך לדעת, זה חלק מכרחון, שכל היחס לעמי הארץ, בכלל, כל היחס אותם מדי חכמים. אני מציע שנדבר על הדברים האלה ביום חמישי, בסדר? אני רוצה ממש שתי מילות הקדמה קצת לנושא הבא, שאני ראיתי היום שהרבה התחילו אותו כבר. בסדר, יש פה מחלוקת עמוקה בבית המדרש, מה אנחנו רוצים ללמוד השנה, תראו. כאילו, הרבה רמים יש להם תפיסה נושאית, שתדעו, אנחנו לומדים נושאים. ובטור שכזה הם פחות מחוברים לדף הגמרא. הם יותר מחוברים לרשימה של נושאים שהם רואים אותו כנמצא בתוך, הייתי אומר, התחום הרחב שנקרא בבא בתרא. ועד כדי כך הדברים מגיעים, שתדעו שבפולמוס היינו ללמוד מקוואות בקיץ, אחד מהרמים כתב, אבל אין גמרא למסכת מקוואות, יהיה קשה ללמד אותה. אז רם אחר ענה, גם כשיש גמרא אני לא מלמד אותה, אני פשוט מסמן מאיפה לאיפה, אז אני במקוואות אני גם מסמן לו מאיפה לאיפה במקומות אחרים, שבעצם זה מחלוקת עמוקה, אם אנחנו לומדים פה גמרא, אם אנחנו לומדים נושאים אחרים. כשאני כבר זו שלוש שנים מתווכח עם הרבים בנושא הזה, אני מבין מאוד את יתרונות הלימוד הנושאי, אבל יש לי תחושה, זה כמה זמן מאוד לא נוחה, שהוא תלוש לגמרי מיחידה טקסטואלית. גם זה דורש הרבה יותר הכנה. ברמה המעשית יש לי תחושה לא נוחה שמי שרוצה ללמוד נושא חייב להכין את הכל מראש בצורה שונה לגמרי מלשבת כל שבוע ולהחליט שהוא לומד נושא שקשור בדף הבא, או זה לא עובד ככה. זה בצד המעשי. גם יש לי פיקפוקים האם אנחנו עושים לכם טוב שלומדים רק נושאים, כי הלימוד הנושא הרבה יותר תלוי רם, יש בו הרבה פחות יכולת של היחידה, המידה העצמאית מול, 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 מול נושא, מול טקסט שנמצא, שהוא בעצם אומר, תקרא אותי לבד, ואתה יכול בכוחות עצמך. אני גם חושב שבחיים שלכם אחרי הישיבה, טוב להרגיל אתכם שאפשר לפתוח גמרא וללמוד אותה. הלימוד הנושאי יותר לקרוא מאמרים, וגם יותר קשה לבד לעשות את זה. למרות שגם ללמוד גמרא קשה לבד, אני יודע. אבל זה באופן כללי. יש לי גם ספציפית שפיקפוקים האם הנושא הזה הוא נושא בבא בתרא מובהק, ואני אסביר קצת העניין. הנושא הזה קודם כל לדעתי לא עולה ישירות בכל הסוגיה שלמדנו עד עכשיו. כל הסוגיה שלמדנו עד עכשיו היא סוגיה אחרת לגמרי, היא סוגיה של עול שמוטל על ציבור שלם, איך מחלקים אותו בשווה בין כולם, איך מאזנים בין חובות, זכויות, תרומותיך לחברה וכו'. אין זה שום נגיעה לשאלה של האם אפשר לתת סמכות לבני קהילה לתקן תקנות. זה לא תקנה פה. הרעיון שביטחון הוא מצרך שכולם צורכים אותו, לא בגלל שישהו קהל תיקן אותו. זה דבר מוסכם לגמרי, ואין לזה פיקפוק. כאן השאלה היא ועד בית, זה שפה שונה לגמרי. לגמרי. הסוגיה כאן, בלשון שנימד אותי אתמול פרופסור גליקסברג, רופא לא אגרה. הוא קרא לו מחיר. אתה צורך מוצר, שלם עליו. הוא טען עוד יותר, הוא טען שגם אם באספת ועד הבית הרוב היה נגדך, אתה עדיין לא כפוי. יש דרך לקבל החלטות שההחלטה היום הייתה נגדך, אבל אף אחד לא כפה עליך לגור בבניין הזה, או הכפייה היא שרשות שלטונית מטילה עליך דברים. כלומר, זה לא נושא שעולה מכאן מהסוגיה הזאת. הוא גם לא עוסק במובהק בכל נושא השכנים. כי שכונה לא מתנהלת על ידי תקנות של בני קהילה. כל מה שאנחנו עונים בשכנים, בעיניי, כאילו, כל השמונה דפים שלמדנו בבטרה, כל מה שעסקנו בפרק ראשון שני, הוא לא נוגע לשאלות של סמכות של שלטון, של קהילה, הוא לא בא משם. הכל דיבר על השכנויות, כולל החטיבה הזאת, שעסקה בצרכים משותפים, וכבר אמרתי לכם בשיעורים, ואני מאוד מזדהה עם זה. שכל השאלה של הגיוס לצהל הוא לא מדבר בשפת שכונה באמת, לכן הוא גם לשם לא הייתי מעביר את זה, לא צריך להתאיר אותה. כן, זה שפה אחרת לגמרי. השפה של תקנות הקהל הוא כן מגיע לבבא בתרא, כי בהמשך מצוטטת התוספת בר מציעא שעסקנו בה, היא באמת הולכת למקום קצת שונה, אבל הוא לא שפת השכנות. שהנושא הזה, אני אגיד לכם למה הרמ"ים האחרים חשבו שהוא כל כך מרכזי, כי הרבה מאוד מהשאלה שהם שאלו את עצמם הייתה, זה פשוט עולה בדיונים בישיבות הרמ"ים, מה הרלוונטי ומה ניקח מהמסכת הזאת.
אפשר להקליט
את הישיבות הרמ"ים? לא, אי אפשר, אפשר להדליף. מה שאני אגיד לכם, הרבה מהם שאלו כאילו מה אפשר לקחת מפה, והיות ויש לכולנו יהודים שאי אפשר לקחת את זה ו-control cut, control paste, כאילו פשוט לחיות לפי זה ישירות, לכן הם מגדירים שחלק גדול מהשאלה הוא, אז האם אנחנו, יש לנו סמכות לחיות אחרת? זה בעצם השאלה. לכן הם מגיעים, מקווה שאני עושה להם צדק כשאני מציג את העמדה, שנורא נורא חשוב לשאול מי נתן להם את הסמכות לעשות את זה. נותנים לזה, אבל לדעתי נפח מאוד גדול, שזה לא שאלה רק במבט, גם במציאה תשאל, אתה לומד דיני שומרים, מה תשאל את עצמך? האם אני חייב לקיים דיני שומרים כמו המשנה? אם אני יכול, יש לי סמכות לעשות דיני שומרים אחרת שמתאים לתפיסות העכשוויות ודברים מסוג הזה. זה קצת יותר במבט ובמציאה, וזאת שאלה כללית חשובה בחיים. אבל אני אישית מעדיף שאני מדבר במבט לשאול מה חז"ל אומרים על המבנה של שכונה, מה חז"ל אומרים על יחסים בבני אדם, ומזה לגזור מה אני יכול ללמוד ומה אני יכול לקחת מזה. זה מה שאני לפחות ניסיתי לעשות איתכם. לכן בתפיסת העולם שלי הנושא הזה הוא נושא פחות מרכזי, מה עוד שלפחות המקורות שתראו, תראו שזה לא מקרה שהכל אשכנזי, כי לא התלבטו בזה כל כך בזמן חז"ל. למה בחז"ל לא התלבטו בזה? היה שלטון ברור. למה בכבד הגאונים אף אחד לא מתלבט בשאלות האלה? היה ראש גולה, השלטון מינה אותו, וברור שאתה שומע בקולו. איפה הסיפור התחיל כסיפור גואש? למה מאה ה-11 בגרמניה הם מתחילים ללחם על זה מלחמת עולם? מסיבה מאוד פשוטה. כי אין יותר שלטון מרכזי, זה קהילות קטנות שמפוזרות, זה כמו איך מנהלים את שיעור ד' בישיבת עותניאל, מי יחליט את ההחלטות שלה? זה דברים מאוד לא ברורים. אני יודעתי במדינת ישראל היום, אנחנו לא חיים כמו קהילות באשכנז במאה ה-11, אנחנו היום חיים בחברה דמוקרטית שקיבלה הסמכה. פה יותר השאלה היא, האם זה, אני חייב לחיות לפי דין התורה, הבעיה לא בעיית סמכות היום. כלומר, מה יכריח אותי לחיות לפי חוקי מדינת ישראל? אני אזרח מדינת ישראל והכנסתי לכלא. זה מה שקופה אותי, אין לזה פקפוק היום. יותר השאלה היא שאלה אידאית ערכית, ולכן אני לא חושב שהתעמקות במשך שבועיים בתשובות של הרביה זה חשוב, הכל תורה, אבל שזה באמת נותן מענה גם על הרלוונטיות. לכן אישית אני עשיתי את הבחירה שלי, אני חושב שלמוד צדקה זה הרבה יותר בעל משמעות וערך, ואם צריכים לבחור הסוגיות שלמדנו, אני חושב שהיו משמעותיות. בצד שני אני רוצה לגעת במקצת בשאלות האלה, לכן נתתי לכם איזה קובץ שאני לפחות מבחינתי אשתדל מחר לתת את הנקודות המרכזיות. מבחינה למדנית זה לא מסובך, הם לקחו מודל אחד, הם השתמשו בו, היה מי שהחליט שהמודל הזה לא טוב, ויותר הם מתווכחים כאילו איך מאגנים את זה בהלכה. אבל במידה ויש חבר'ה שרוצים לעסוק בזה יותר, להקדיש לזה יותר, כי הם סבורים כמו האחרים פה בישיבה, זה די לגיטימי, אז מתניה מוכן להמשיך איתם את המסע. אז אם יש כאלה שבקשה יקשו, מי שילמד איתי, אני מבחינתי הייתי רוצה להם בתשובות האלה, מחר לעשות להם איזשהו סיכום יסודי, בשבוע הבא להתחיל את הסוגיות מחטא עבודה לשל צדקה.
זה שבוע או שזה משהו מתמשך?
זה מים שאין להם סוף. כי אני אגיד לך, אתה עובר פה לעולם השוט, עולם השוט אומר כמה תשובות של הרשב"א לקראת אותה, כמה לפה הלכת. יש תשובה של הרמ"ם של רבי אליהו מזרחי שהיא תשובה של 10 עמודים. זה יכול להיות ארוך מאוד, זה יכול להיות קצר, זאת שאלה. אבל בינתיים אני אגיד לך שבתוכם, בין אלה שמצדדים בזה, יש כאלה שאומרים שצריך לדעת כל מה שנאמר הרב נריה, ויש כאלה שאומרים צריך לדעת היסודות.
זה שתי גישות שונות לגמרי בכלל. כן? אני לא יודע כמה זמן, אבל זה אני אגיד לך, מי שיחליט שרוצה להשקיע יותר, יחליט במתגע כמה זמן נסכים בזה. אתם תהיו בעלי הבית על ההחלטה הזאת. בסדר, בתיאבון.
צדקה, 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 צד